טוב, קצת, אני לא מכיר אתכם, אז זה קצת מקשה אליי, אני לא יודע באיזה רמה לכוון את הדברים. אז יש לי בקשה, אם אני אומר משהו לא מובן, אז תעצרו אותי ותשאלו. שאלות הן מאוד מאוד חשובות. שאלות הן השער לחוכמה. השאלה היא לא החוכמה בעצמה, אבל בלי השאלה אדם לא יודע באיזה דרך להיכנס. השאלות הן ההתחברות שלכם לנושא הנלמד. אז בכל אופן זה הסגנון וההבנה הפדגוגית שלי. אם יש לכם משהו לא מובן, תעצרו אותי. אם אני חושב שהשאלה היא לא רלוונטית, אז אני אגיד בעדינות לא עכשיו. ואם זה כן רלוונטי, ואני חושב שזו נקודה שחשוב להבהיר, אני אשתדל להבהיר. אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד. אם יש משהו לא מובן, יש סוגיה על מלמד בגמרא, מסכת בבא בתרא. מי שמלמד הוא צריך להיות מסוגל לענות לאותה שאלה 100 פעמים בלי להתעצבן, בסדר? ולהשתדל לענות כל פעם, להוסיף משהו כדי שהדברים יתבהרו. אז על הסבלנות, להיות סבלני זה מוטל עליי. אתן, מה שמוטל עליכם זה להשתדל, להתאמץ, להבין מה שאני אומר. טוב, פורים. אני מתלבט, אני אגיד איזו הקדמה עכשיו, נראה אם זה קליט או לא, ולפי זה אני יודע לאיזה רמה לכוון את הדברים. יש, אנחנו מדברים על גאולה בפורים, ויש מילים נרדפות בעברית. אני חייב לציין, לא יודע אם שמתם לב, אבל יכול להיות שלא דיברתי עברית כשהייתי ילד קטן. זה לא, אני נולדתי במקום קצת רחוק מפה, אבל אני ממש, מה זה מאוהב בעברית? אני אדם מתוסכל. למה? כי אחד מהשאיפות החיים שלי זה להיות נולד פה בארץ ולדבר עברית כשפת אם מגיל אפס. בכל אופן זה פספסתי, זה קשה, אבל אני ממש מאוהב בעברית. עכשיו בעברית יש מילים נרדפות, זה חשוב לדעת שהמילים הנרדפות זה לא, יש להם משמעויות שונות, לא תמיד, תלוי איך, באיזה הקשר משתמשים. בכל אופן, יש מילים נרדפות, גאולה וישועה. אני רוצה להניח פה איזו הנחה, שהגאולה, המילה גאולה, מתייחסת אל המציאות הנראית הגלויה, שינוי המציאות הנראית הגלויה לטוב, יציאה ממצב מצוקה חיצונית, וישועה, אני אנסח ניסוח שקצת קשה, כזה אני אסביר, ישועה היא זרוחה מפנימיות הנשמות. זאת אומרת, ישועה היא זרוחה מפנימיות הנשמות. זאת אומרת, הישועה היא בעיקר בפנים, תוספת אור מלמעלה, שמגיע אל תוככי החיים, אל עומק החיים, ומשם השינוי צומח. כן, לכן אנחנו מדברים על צמיחת הישועה. כן? את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וקרנו תרום בישועתך. כי ישועה היא צומחת מבפנים, מלמעלה, דרך הפנים, החוצה. והגאולה היא שינוי מציאות החיצונית. טוב, בהנחה שזה פירוש המילים, פורים, זה גאולה או ישועה? מה אתן אומרות? הבנתם את השאלה? אני אחזור על השאלה. בהנחה, גאולה חיצונית, ישועה פנימית, פורים, זה גאולה או ישועה? ישועה, יפה. יש שאלה גם כן בגמרא, למה אנחנו לא אומרים הלל בפורים? אז יש כמה תשובות, אבל אחת מהתשובות היא, בלשון של גמרא, אקטי עבדי דחשוורוש, עדיין אנחנו עבדים של החשוורוש. זאת אומרת, נכון שכבר אין גזירת המן, אבל המציאות החיצונית שלו נשארה מציאות גלותית. אנחנו עדיין בגלות, אנחנו עדיין מתחת לידו של החשוורוש ומתחת גם לקריזות שלו. מה זאת אומרת אבל שזה צמיחה מבפנים, ישועה פנימית? אז על זה אני רוצה להתעסק קצת, נראה כמה נוכל להביא. מקור ראשון בדף, כולם קיבלו דף? פסוק לקראת סוף המגילה בפרק ח', ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. הגמרא מסכת מגילה, אמר רב יהודה, אורה זו תורה, וכן הוא אומר כי ניר מצווה ותורה אור. אומר רב יהודה, המורה בבבל, הוא אומר, כשהמגילה מספרת לנו שליהודים הייתה אורה בעקבות שינוי מצבם, בעקבות מותו של המן, אורה הכוונה תורה. מה פירוש? מה פירוש שבעקבות זה שהמן נטלה, בעקבות זה שעם ישראל כבר, זה לא לגמרי, לא בסכנה, אבל סכנה חלפה במידה רבה, למה זה תורה? ליהודים הייתה אורה, זו תורה, למה? שאלה? נכון? שאלה, אוקיי. טוב, מישהו רוצה לנסות לענות לשאלה? זאת אומרת שעשרה קבין של דיבור ירדו לעולם ואף אחד לא הגיע לחדר הזה, נכון? טוב, שתקניות, טוב בסדר. אז אני נקרא את המקור הבא, רש"י, על הגמרא. אורה זו תורה, שגזר עליהם המן שלא יעסקו בתורה, נהרג המן, יוכלו לחזור ללמוד תורה. נחמד. הגמרא במסכת שבת נותנת תשובה אחרת. בואו נראה את המקור השלישי. רש"י אומר פשוט, מה זאת אומרת שמה היה להם תורה? המן גזר בין היתר שאסור ליהודים ללמוד תורה. הוא מת, אז הגזרה התבטלה, הם חזרו ללמוד תורה. נחמד. אבל הגמרא במסכת שבת, במקור השלישי, אומר משהו לגמרי אחר. והתייצבו בתחתית ההר, מה זה בתחתית ההר? למטה, ההר מעליהם, הקדוש ברוך הוא תלש את ההר. אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא, מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. כמין אמבטיה כזאת. לקח את ההר, תלש את ההר, גם קצת הוציא את התוך של ההר, והחזיק את ההר מעל עם ישראל, אמר, אם אתם מקבלים את התורה המוטב, אמר להם, אם אתם מקבלים את התורה המוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. אם לא, אז אני מוריד את ההר עליכם, ואתם קבורים חיים. זאת אומרת, זה סוף. זה הסוף. אז עוד פעם. תחתית ההר, לא במרגליות ההר, אלא ממש מתחת להר, והקדוש ברוך הוא מאיים עלינו במעמד הר סיני ואומר לנו, אם אתם מקבלים את התורה מוטה ואם לאו, אני קובר אתכם תחת להר. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודה רבה לאורייתא. טוב, זה מושג הלכתי, מודה רבה. בואו נראה את המקור רבי רש"י, שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקיבלתם עליכם? יש להם תשובה. מה זה מודה רבה? זה מונח הלכתי שאומר ככה. אדם, בוא נגיד, טוב, נגיד נועם, בסדר, אני יכול להשתמש לך כדוגמה, בסדר, נגיד שנועם בא ואומרת שאני חייב לה 100,000 שקל, ויש לה שטר, ואני חתום על השטר, שטר חוב, ואני חתום על השטר, היא אומרת, רב אריה חייב לי 100,000 שקל, מביאה אותי לבית דין. עכשיו, אם אני טוען, כבר החזרתי, אז אני צריך להביא הוכחה. אם אני טוען לא יודבר מעולם, אני צריך להביא הוכחות. יש טענה אחת שאני יכול לטעון, וזה יאלץ אותה להוכיח את צדקת הטענה שלה. וזה אם אני טוען שחתמתי על השטר הזה באונס. שהיא החזיקה אקדח לראש שלי, והיא אמרה, אם אתה לא חותם, שם תיקחו אתכם, בסדר? בטענה כזאת, מכיוון שאונס בדרך כלל לא קורה לפני עדים, טענה כזאת משחררת אותי מחובת ההוכחה, והיא חייבת להוכיח שזה לא היה ככה. עכשיו, הגמרא מספרת, הקדוש ברוך הוא הכריח אותנו לקבל את התורה. רב אחא בר יעקב אומר, עכשיו יש לנו טענה, מגיעים לשמיים, עם ישראל או כל יחיד ויחיד, והקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו לדין, למה התרשלתם בקיום התורה? ואנחנו יכולים לטעון, אבל לא קיבלנו את התורה ברצון, קיבלנו את התורה באונס, התורה הזאת לא מחייבת אותנו. זאת אומרת, רב אחא בר יעקב, הוא אומר, יש חיסרון, בגלל שקדוש ברוך הוא קפא לנו הר כגיגית, יש חיסרון בקבלת התורה. בסדר? מובן קצת? אין שאלה. נראה גם בפנים, די מובן. אוקיי. עכשיו, אז בסדר, זהו, ככה זה, זה לא מחייב אותנו. אמר רבא, סליחה על כן, רק, לא, קודם, איך קוראים לך?
אני
מעיין. מעיין. מעיין, כן, מעיין. מעיין. איך את מעיית את זה? מם יודע. מם א' יודע, אוקיי, בסדר גמור, כן. הוא כפה עלינו, מה זאת אומרת? זה לא מחייב. איך זה יכול לחייב אותי אם הוא כפה עליי? אפילו, נגיד כך, אפילו בדין תורה זה לא מחייב. מובן? לא, זה מאוד מאוד חשוב להבין שאם התורה נכפתה עלינו, זה לא מחייב אותנו. אני חושב שזה לא צריך בשביל זה דין תורה, זה היגיון אנושי פשוט. דבר שנכפתה, תורה שנכפתה, או דבר שנכפה על בן אדם, זה לא מחייב אותו. איך זה יכול לחייב אותו? זה קצת מובן מה שאני אומר, אני רואה פה אני רואה איזה פער. קודם כל זה לא אני אומר, זה הגמרא אומרת, אבל זה גם הגיוני. רגע, אני מרגיש פה איזה פספוס. לא, זה מאוד טוב ששאלת.
לא, עכשיו זה התיישב.
זה התיישב?
לא, לא. לא הבנתי את הנקודה של כאילו,
איזה
יכול לחייב אותנו,
השם כפה, אני מבין, אתה מבין לחייב אותנו. רק רגע, יש לי שאלה בשבילכם. למה הקדוש ברוך הוא צריך לכפות עלינו את ההר? מה? אז מה? בוא נגיד שאין לנו פחד, אז מה? אז הוא רוצה לעזור לו להתגבר על הפחד. זה כמו לקחת ילד שמפחד מכלבים ולהביא אותו בכוח ללטף את הכלב. אחרי זה עשית לו טראומה לכל החיים שלו. נכון? לא, רגע, התורה וכל מה שאנחנו לומדים הם מציאותיים. ודאי שזה גם עליון. זה גם בשמיים. אבל אם אנחנו רוצים להגיע עם הראש לשמיים, אנחנו צריכים להיות עם רגליים על הקרקע. ברגע שהרגליים מתנתקים מהקרקע, מהמציאות, הראש לא יגיע לעולם לשמיים. לכפות עלינו לקבל את התורה, זה לא מחייב אותנו. זה כפייה? כפייה, היא לא טובה? היא לא טובה? אני רוצה פה, אני, זה אולי, מה? כן, ודאי, רק תגיד לי איך קוראים לך.
ראשית.
איך?
ראשית,
כן. אז מה הגמרא אומרת שהוא קבל אין הר כגיגית?
אני מוכיח,
יכול, אבל אני רוצה להסביר פה משהו. תלמידות יקרות מאוד. אפשר לכנס, זה בסדר, זה לא מפריע. אפשר לכנס, זה בסדר. אני עכשיו אביא מסוגיה אחרת, אבל כי זה מאוד מאוד חשוב, זה כל כך יסודי, בסיסי ועקרוני. יש לנו סוגיה קשורה למשנה במסכת ברכות, שרבי יהושע בן קורחה שואל למה בסדר של קריאת שמע יש לנו שלוש פרשיות, ומי שתיקן את קריאת הפרשיות, יש מצווה מן התורה לקרוא קריאת שמע, אבל מי שתיקן את הפרשיות לפי הסדר זה אנשי כנסת הגדולה. רבי יהושע בן קורחה שואל, למה לפי הסדר הזה? למה קדמה שמע לוויה עם שמוע? ולמה לוויה עם שמוע? לוויומר זה פרשת ציצית, זה הפרשה השלישית. רבי יהושע בן קורחה אומר, למה קדמה שמע לשמע לוויה עם שמוע? כי שמע, פרשת שמע, עוסקת בקבלת עול מלכות שמיים. אני אתרגם. מה זה קבלת עול מלכות שמיים? אמונה. כן? אמונה. מה זה אמונה? אז פה אני, פה לא יהיה לנו זמן להרחיב. מה זה אמונה? טוב, אתם לומדות פה בשבי חברון, השנה כמעט נגמרה, אני לא רוצה לעורר בעיות ומדענים, אבל השנה כמעט נגמרה. מה זה אמונה? תלמידות יקרות. ועכשיו אני לא אפשר לכם להתחמק מתשעה קבים של דיבור, בסדר? מה זה אמונה? גם אני יכול להיות בשקט, כן? אתן חושבות שאתן יותר עקשניות ממני, זה לא. מה זה אמונה? נו, איזה גיבור אחד שתפתח. אמונה זה שהקדוש ברוך הוא מקיים את העולם. איך קוראים לך? איך? רות. זה חלק, זה נכון, זה לא לגמרי לא נכון. אמונה, אבל אמונה, אני אתן איזה ניסוח, אמונה היא ידיעה ודאית לגבי היחס בינינו לבין ריבונו של עולם, לבין ריבונו של עולם אלינו. יחס של האלוהות אלינו ושלנו כלפי האלוהים. זה ידיעה ודאית, דעת אלוהים. עכשיו, זה השיעור שלם, לפחות שיעור אחד, אבל אמונה זה לא, יש, היה פילוסוף דני בשם סורן קירקגר, והוא מדבר על מושג נוצרי. אמונה זה מה שבאחרי השכל. כן? הוא קורא לזה קפיצת האמונה. אדם עם השכל יכול להגיע לפסקת ההר, אבל אלוהים לא נמצא שם. אמונה לפי הנוצרים, לפי סורן קירקגור, הניסוח שלו, אמונה זה לא ידיעה. אמונה זה אחרי הידיעה. והתורה אומרת לנו בהמון מקומות. התורה והחז"ל והראשונים והאחרונים, אמונה זה ידיעה ודאית ביחס לאלוהים. זה לדעת את אלוהים. כמו ש... רק דוגמה אחת, דוד המלך אומר לשלמה בצוואה שלו, דע את אלוהי אביך ועובדיהו. בקיצור, לחזור לסוגיה שאני רוצה לגעת בה, שזה קשור לכפייה. למה כפייה לא תופסת? רבי יהושע בן קורחה, וכולם מסכימים עם רבי יהושע בן קורחה, רבי יהושע בן קורחה אומר, אמונה קודמת למצוות. אני ארחיב, הרמב"ן בהשגות של ספר המצוות, הוא אומר ככה, אמונה לא יכולה להיות מצווה. אמונה He has shor she lifnei kolim. So I mentioned ani lo kenes ma Rambam omer, but a Rambam b'makomot mesumim omer mashu ma'od dume. Emuna lo yechol liot mitzvah. Im ani lo, im ein li dat, im ein li yidia, im ein li hakara shel hamitzvah ein mitzvah. So Kodesh Baruch Hu ba eleinu. Ani anochi Hashem Elokecha, asher hotzeiticha mi'eretz Mitzrayim. Atem makirim, atem mekablim et malchuti, tekablu et torati. Lo mekablim et malchuti, ein ma ledabir al ha-mitzvot. And he would say, ulai lagid etzel ha-maiseh. Ben adam shelo ma'amin ve'elohim, shehu lo yaseh mitzvot. Ki ma hu oseh? Ha-mitzvot hein bitui lekesher shelanu leribono shelanu. Im ein lanu te kesher hazeh. Im ein lanu badat. Az ma anachnu osim? Ani, tzapir sipur. Ani yaseh tzapir bekitzara, ki zeh mamash me'achrei ha-noseh, mitachat ha-noseh. הבסיס לנושא. סיפור עצוב. חבר מאוד מאוד טוב שלי, היה חברותו שלי במשך 15 שנה. בסוף הוא נרצח על ידי ערבים. בקיצור, אדם עבר, כשהוא היה צעיר, הוא התמרד נגד תורה, מצוות, הוא התרחק מאוד מאוד מאוד. מאוד מאוד. באיזה שלב הוא הגיע לרב צבי יהודה, מורי ורבי, ז"ל. והתחיל ללמוד עם רב צבי יהודה, ללמוד אמונה. אבא שלו היה רב של החבר שלי. החבר שלי כולו אלי. אבא שלו היה רב, ואבא שלו, רב, שהיה לו מאוד מאוד קשה שהבן שלו התרחק, מאוד מאוד שמח שהבן שלו התחיל ללמוד עם רב צבי יהודה קוק. אלי עדיין לא היה דתי, לא קיים מצוות. אבל אבא שלו כל כך שמח שהוא סידר לו עוד חברות עם עוד איזה רב, באחד מהשכונות בירושלים, ללמוד איתו הלכה. לא, לומדים הלכה, לומדים הלכה, מגיעים להלכות תפילין. אותו רב שואל את החבר שלי, אתה מניח תפילין? הוא אומר, לא, לא מניח תפילין, אני לא דתי, תבין, אני לא דתי. לא מניח תפילין. אז הרב הזה אומר, תשמע, זה נורא ואיום. כי כתוב כל מיני דברים נוראים בבן אדם שלא מניח תפילין, מה שקורה לו. יורש כל מיני סוגים של גיהינום. אז יש לך תפילין? כן, אני היה לי בר מצווה, יש לי תפילין. אז הוא תביא מחר את התפילין, הוא היה לך להניח, בוא נניח תפילין. אז החבר שלי אמר, אני לא יודע. אלי אמר, אני צריך לשאול את רב צבי יהודה. תקשיבו טוב. הוא אחרי צבא לי. הוא לא דרדקי, הוא לא ילד. הוא בא לרב צבי יהודה למחרת. אם רב צבי יהודה היה אומר לו, תניח תפילין, הוא היה מניח תפילין. מה, ודאי שהוא צריך, לא? צריך לעשות, קדימה, שיעשה. רב צבי יהודה אמר לו, אל תניח תפילין. אתה לא מאמין באלוהים, מה זה להניח תפילין? מה אתה עושה, חוקה והתלולה? אתם מבינות, בנות? מה זה המצוות? מה זה לעשות? בשביל מה אנחנו עושים? לבטא את מה שבתוכנו, את היחס שלנו, ריבונו של עולם. אז מה זה לכפות על מישהו לעשות? מבינה? זה לא זה, זה לא... אז אם כופים על מישהו לעשות, זה מבטא איזה יחס? כשהוא עושה זה מבטא יחס? יותר מובן עכשיו? כן, רק... איך קוראים לך? איילת השחר. כן. כן, התוספות שואלים, וגם במדרש, בתנחומה יש על זה. אני לא בטוח שנגיע לתנחומה. הבאתי את התנחומה פה, אני חושב. אבל לא הבאתי את ההתייחסות, כן, יש פה התייחסות לנעשה ונשמע. אז מה שאלתך, סליחה.
למה היה צורך בכפייה?
יפה, זו שאלה מצוינת. בוא אפילו בלי הנעשה ונשמע. למה הקדוש ברוך הוא צריך לכפות? הכפייה היא לא עושה שום דבר. עוד פעם, הכפייה מכריחה אותנו לקבל. איזה מין קבלה זאת? איזה מין יחס זה? אז הכפייה בעצם לא רק שהיא לא תורמת, היא הורסת. בשביל מה לכפות? אבל לפני, וזו שאלה מצוינת, למה לכפות? בוודאי, כבר אמונה, אז אני אשמע מה... אבל לפני שנתייחס, אז למה הקדוש ברוך הוא צריך לכפות, ומה המשמעות של הכפייה הזאת? אני רוצה להמשיך בגמרא, כי הגמרא לא נשארת רק בכפייה ובאמירה שיש פה חיסרון בולט בקבלת התורה. יש פה בעיה. הגמרא מתייחסת לתורה, לבעיה הזאת. אמר רבא, אף על פי כן, אף על פי שבמאמר הסיני הקדוש ברוך הוא כפה עלינו לקבל את התורה, ולכאורה זה משחרר אותנו מאחריות, אף על פי כן, היום אנחנו כבר כן אחראים, למה? אומר רבא, כי הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. הדור זה מילה בארמית. משמעותה, חזרו וקיבלו. חזרו וקיבלו את התורה בימי אחשוורוש. דכתיב, קימו וקיבלו היהודים, קימו מה שקיבלו כבר, קימו עכשיו מה שקיבלו כבר. זאת אומרת, מה אומר רבא? רבא אומר, היום, מי פורים והלאה, זה כבר לא בקביעה. כי בפורים, אחד מהדברים שאנחנו חוגגים בפורים, אותה ישועה פנימית, פורים זה החזרה לקבל את התורה הפעם ברצון מלא מצידנו. מובן? כן? מה? הדור ההוא, בוא נגיד שזה גם מחייב אותנו, כן? אם אבא שלי לקח הלוואה, אני חייב להחזיר את מה שהוא לקח. יש כן אחרת, אני אומר משהו קצת, אני קצת אוכל אותך בקש, כן, אני מודה ומתוודה, קצת תשובה לא לגמרי, אבל קצת כן. כן, זאת אומרת, יש כן, הדור ההוא יכול לחייב אותנו. יכול לחייב את כל הדורות הבאים אחריו. אבל אין החינמי, היחיד, הוא צריך לקבל את התורה. זה מה שדיברתי על אמונה, הוא צריך לקבל את התורה ברצון. בסדר, אז רבא אומר, בזמן פורים, מה אנחנו חוגגים בפורים? אחד מהדברים שאנחנו חוגגים בפורים זה קבלת התורה. הדור קיבלו בימי אחשוורוש, חזרו וקיבלו. עכשיו זה מעורר שאלה. מה השאלה שזה מעורר? מה? איך הם קיבלו את זה?
לא, כי מתי זה קרה?
בפור? ממש ממש. באיזה שלב בדיוק בסיפור של אסתר? את זה את שואלת?
לא הבנתי איפה הם קיבלו את התורה בשלב.
כן, אז איך באמת, מה בפורים יש קבלת התורה? זו שאלה מצוינת. אבל מה עוד? אולי לפני זה, מה? סליחה? לא שמעתי, סליחה. אז למה עדיין צריכים את חג השבועות? יפה, מצוין. אבל יש עוד בעיה. מה היה בדורות שבין מאמר הר סיני לפורים? קיבלנו עונשים. לא? התורה חייבה אותנו. למרות שקיבלנו אותה בעונס. נשים את זה הצידה. זו שאלה שהרבה מהראשונים, האחרונים, על הגמרא מסכת שבת מתמודדים עם זה. אז מה זה חורבן בית המקדש? הבית הראשון, חורבן בית הראשון זה בגלל החטאים, בגלל שלושת החטאים, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. אבל אם התורה לא מחייבת, אז איך הקדוש ברוך הוא יכול להעניש אותנו על העבירות האלו? מה שאני רוצה לעשות עכשיו, אתם יודעים מה, יש עוד דבר אחד, כן, נעשה את זה. אתם קצת רמזתם לזה. בואו נראה את ההמשך של הגברה. אמר ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש, שהוא היה גיסו של רבי יוחנן. רבי יוחנן היה ראש ישיבה איפה? לא. זה רבן יוחנן בן זכאי. הוא who exactly lebrach me Yerushalayim bezman haMatzor shel haRomaim veivir et haSanhedrin Yerushalayim. Yefe. Aval po zeh Rabbi Yochanan shu amora beEretz Yisrael. ואיפה הייתה הישיבה שלו? טוב, בנות, זה מאוד חשוב. מה? מישהי יודעת? לא כתוב פה איזשהו מקום. מה? בטבריה. את מטבריה? יש פה מישהי מטבריה?
יש אדם,
אני קרובה. אה, אוקיי. מאיפה את?
ימיאל.
ימיאל? זה לא רחוק, זה נכון. טוב, אמר ריש לקיש, מי דכתיב, והיא ערב, והיא בוקר יום השישי. היי יתרה למה לי, אתן מכירות את זה, נכון? בכל ימי הבריאה, התורה אומרת, והיא ערב, והיא בוקר, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, רק ביום האחרון, כתוב, והיא ערב, והיא בוקר, לא יום שישי, אלא יום השישי. היי יתרה בשישי למה לי? אומר ריש לקיש, זה רמז. לאיזה שישי? שישי בסיוון. מה קרה בשישי בסיוון? מתן תורה. מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים. ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. התורה, ריש לקיש אומר, ההי בא ללמד אותנו, שהתורה היא נשמת המציאות. התורה היא האידיאל של המציאות, של כל המציאות כולה. אם אין תורה, המציאות חוזרת לתוהו ובוהו. התורה היא הצורה הלאה. היא המוציאה את המציאות מהתוהו ובוהו. יש שני סוגים של תוהו ובוהו. יש תוהו ובוהו שבמעשה בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, חוסר צורה. גמרא בשני מקומות, מסכת עבודה זרה, מסכת סנהדרין, גמרא אומרת, יש גם תוהו ובוהו רוחני. גמרא אומרת, שישית אלפי שנה, הווי עלמא, ההיסטוריה האנושית זה 6,000 שנה, 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות משיח. מה זה 2,000 שנות תוהו? הלא יש רק כמה שעות של תוהו. עד שחדוש ברוך הוא, איך התוהו, מתי התחיל להפסיק התוהו ובוהו? כשחדוש ברוך הוא אמר מה? ויאמר אלוהים, תלמידות, יהי אור. יהי אור זה הדבר הראשון שנברא, לפחות בפשט הפסוקים אם יש דבר כזה, ויהי אור זה התחלת היציאה מן התוהו ובוהו. אז מה זה 2,000 שנות תוהו? זאת אומרת, תוהו ובוהו רוחני, המין האנושי, עד שעם ישראל, לב האומות, לא קיבל את התורה, המין האנושי היה בתוהו ובוהו. בכל אופן, הגמרא ממשיכה במה שראינו עכשיו, אחרי שהגמרא אמרה שיש בעיה בקבלת התורה, הגמרא מדגישה כמה הקבלה הזאת היא חשובה לא רק לעם ישראל, אלא גם לכל המציאות כולה. אני רוצה רגע להתייחס לשאלה, למה הקדוש ברוך הוא כפה עלינו את ההר? אז אם תדפדפו, אני לא יודע איך זה אצלכם הדפים, אבל מקור השישי. סליחה. זה המהר"ל מפראג. ננסה, נראה. מה שכפה עליהם ההר, למה הקדוש ברוך הוא כפה עלינו לקבל את התורה? אחת שיושבת פה לפניי, איך אומרים לך? כן. הודיה. הודיה אמרה, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לכפות עלינו? כי פחדנו. כן? ואם הוא כפה עלינו כדי לעזור לנו להתגבר על הפחד. שעל זה אני אמרתי, לא בציניות. זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות לבן אדם שמפחד לכפות עליו. אפשר לעודד אותו. צריך להיזהר, אני אומר, עוד פעם, תמיד אנחנו צריכים, חשוב שנהיה מרגליים על הקרקע. ילד מפחד מכלב. מה הדבר הכי גרוע שאפשר להגיד לו? מה? אל תפחד, אפשר לזה גם לא הדבר הכי טוב להגיד לו. אבל הכי גרוע להגיד לו זה אין ממה לפחד. למה זה כל כך גרוע להגיד לו אין ממה לפחד? מה? אלף זה לא יעזר, אבל למה זה גרוע? מה? זה מה? מבטל את הפחד שלו, יפה מאוד. הייתי מנסח את זה ככה. אתה אומר לילד, אין מה לפחד, הוא יודע שיש ממה לפחד. איך הוא יודע שיש ממה לפחד? הוא מפחד, עובדה, הוא מפחד. אז מה הוא שומע? הוא שומע שהמבוגר אומר שהפחד שלי בעייתי. עכשיו הוא יסיק אחת משתי מסקנות. מסקנה טובה, הוא יגיע למסקנה, המבוגר הזה לא יודע על מה הוא מדבר. הוא יפסיק, זה לא מיד, אבל זה יחרסם באמון שלו במבוגר. המבוגר אומר לו, תיקחש לרגשות של עצמך. תלמיד בנות, זה כל כך חשוב שאתן תהיו מחוברות למה? לרגשות של עצמכם. אוי, עוד פעם אני רואה פנים, כאילו אני נפלתי מהירח. סוגיה ארוכה, אני צריך לבוא לתת כמה שיעורים כנראה, אני יודע. סוגיה ארוכה, יש לנו מצווה שמחה, נכון? מאיפה אנחנו לומדים? מצווה מדאורייתא, להיות שמחים בעשיית המצוות. מאיפה אנחנו לומדים שיש מצווה להיות שמחים בעשיית המצוות? זה מופיע בתוך אחד, נכון? מה כתוב שם? תחת השיר, לא עבדתם את השם אלוקיכם בשמחה ובטוב לבב, בא לכם כל הרע הזאת. כל הקללה הזאת באה לא בגלל שלא עשינו מצוות, אלא בגלל שלא עשינו מצוות בשמחה ובטוב לבב. עכשיו, שמחה זה עניין של רצון, זה חוזר למה שאמרתי בכלל, כפייה. אי אפשר בכפייה. האם אפשר לכפות למישהו להיות שמח? זה לא. כן, אדם יכול להציג הצגה כאילו שמח, הוא לא שמח. אני אומר, כדי שאתם תקיימו את התורה כמו שצריך, אתם צריכים לקבל את התורה ברצון שלכם. זאת אומרת, אתם צריכים להיות מחוברות לרגשות של עצמכם. משהו לא טוב, משהו לא נעים, משהו מציק, משהו מפריע, משהו לא ברור. תעלו את זה, תבררו את זה, תעבדו על זה. אל תכפו על עצמכם. הר כגיגית. מה זה בטוב לבב? יש בשמחה ובטוב לבב. מה זה בטוב לבב? אז יש שמחה, זה שמחה. יש שמחה שהיא בלי טוב לבב. זה לא, שמחה שהיא לא מתחברת ללב של האדם בעצמו. יש שמחה חיצונית. כן? טוב לבב זה אומר שאני מרגיש טוב בזה. זה לפי הרמה שלי. זה לפי איפה שאני נמצא. כן? אני אומר לכם תלמידות, אם נגיד יש מצווה שמחה ביום טוב, או שמחה בפורים. כן? אז אם נגיד שאני אדבר על דבר אישי, אם אחד מהדברים שמשמחים אותי, אלו שהיו בשיושי, מה משמח אותי? לאכול מה? שוקולד. כן? יש לי כזה עניין. אני משתדל לא לזלול, לא להיות זוללן. קצת שוקולד פה ביחד, או שתיים זה מספיק, אבל זה עושה לי מה זה טוב. כי זה אני, זה המדרגה שלי. אז בפורים, ודאי שצריך להוסיף על דברים משמחים, אבל בשבילי יהיה חשוב גם כדי לבסס את הפורים, להתחבר לרמה שלי, לאכול קצת שוקולד בפורים. זה נקרא טוב לבב. בשמחה ובטוב לבב, להתחבר לעצמכם, לא לכפות. אז אומר המהר"ל, למה הקדוש ברוך היה צריך לכפות עלינו? שזה דבר לא טוב, זה בעייתי. לא, אז יש סיבה. קודם כל, ופה זה עיקר נקודה, ואני כבר אעלה את זה עכשיו. קבלת התורה בלב שלם, עיכול התורה. להתאים את עצמנו, את רצונותינו לתורה, זה דבר קשה ומסובך, מורכב. החיים הם מסובכים. זה אתם עוד תגלו, בעזרת השם. כן. אני לא שמעתי אותו מסליחה שאני... כן. נכון, זה נכון. זה נכון שהוא לא בחר, והוא בחר לצאת מזה. זה נכון מה שאת אומרת, וזו נקודה מאוד חשובה. הלוואי, אני ממש מתפלל ומאחל לכולכם שיהיה לכם חיים שהם רק מלאי טוב וטוב לבב ושמחה. שלא לא, לא יהיה לכם שום סיבוכים, שום דבר. אבל אם יהיו לכם סיבוכים, זה לא בידינו להחליט שאנחנו יוצאים. אנחנו נשלחנו לעולם הזה למלא משימה. זה נכון, המשימה הזאת במידה רבה נכפתה עלינו. זה נכון, יש פה חבר שלך. זה באמת חז"ל אומרים לגבי הנשמה, היא לא רוצה להיות פה. יש, זה שייך לסוגיות אחרות, משיק לסוגיה, לנושא הזה. הנשמה היא על כורכך אתה נולדת. היא לא רוצה להיות פה, היא לא שמחה. בכל זאת היא פה, והיא בשליחות. ובשליחות נאמנה. אז האדם הוא נגמר מחוץ לבית קברות, למה? כי הוא החליט לצאת מהשליחות. זה לא, זה לא בחירה. כמה שהדבר, אני לא יכול, אני גם לא יכול להעיד, אנחנו לא צריכים לשפוט את הבן אדם הזה, אנחנו לא יודעים איזה כאבים בפנים, איזה יישומים הביא אותו להחלטה שעדיף, החיים בשבילו היו כל כך כאובים, שהחליט שהוא לא יכול לסבול את זה יותר. אבל כן, אנחנו צריכים להיות מוכנים. כן, טוב, אבל בואו נחזור. הנושא פה זה באמת המורכבות והקושי גם לעם ישראל וגם ליחיד לקבל ולעכל ולחיות את התורה. עוד פעם, אני חושב שזה מאוד חשוב, במיוחד לקראת סוף השנה, תלמידות, אתן לא... מדרשת שירת חברון זה מקום חשוב מאוד, נהדר, אבל אתם לא תהיו במדרשת שירת חברון כל החיים שלכם. ובחוץ יש התמודדויות, והן built in, לא יודע איך מתרגמים את זה לעברית, כן? הן חלק אינטגרלי, חלק מובנה. של המציאות, ההתמודדות. מה, את צוחקת עליי, אה? כן? טוב, מה? בסדר גמור. הם חלק מהותי מהמציאות, חלק מובנה מהמציאות, ההתמודדויות. אז אומר המהר"ל, יש שני צדדים, וזה מה שעושה את התורה, היחס שלנו לתורה מורכב. מצד אחד, למה הקדוש ברוך הוא כפה עליהם ההר? שלא יאמרו ישראל, אנחנו קיבלנו תורה מעצמנו, ואם לא היינו רוצים, לא היינו מקבלים את התורה. דבר זה לא היה מעלת התורה, כי התורה, כל העולם תלוי בה. ואם לא הייתה התורה, היה העולם חוזר לתוהו ובוהו. לפיכך, אין ראוי שתהיה קבלת התורה בבחירת ישראל. רק שהיה הקדוש ברוך הוא מחייב ומכריח אותם לקבל התורה. כי איך תהיה התורה שהיא שלמות כל המציאות על ידי שכך בחרו יסו לקבל התורה, ואם הם לא רצו לא היו מקבלים? זה אומר שהתורה היא לא הכרחית למציאות. וזה לא, התורה היא כן. התורה היא הבסיס של המציאות. היא המוציאה את המציאות מתוהו ובוהו. היא הנותנת ערך לכל המציאות. היא האידיאל של המציאות. המציאות שואפת בטבעה ליישום התורה אחרי אלפי שנים. זה שייך למורכבות, לסיבוך. אז אומר המהר"ל, למה הקדוש ברוך הוא כפה עלינו את התורה? כי זה לא יכול להיות שתורה, שמציאות התורה בעולם, שהיות התורה בעולם, שזה על ידי קבלתנו, לא יכול להיות שמציאות התורה בעולם, המציאות הזאת תהיה תלויה בבחירת האדם, כי זה אומר שהתורה היא מותנית, שהמציאות היא מותנית, המציאות היא לא מוחלטת. המהר"ל, כן? נכון, יפה מאוד. איך קוראים לך?
הודיה.
כן, נכון, ולא יהיה לנו זמן. תמיד יש לי בעיה עם זמן, אני ככה... כי אני קשה לי להסביר דברים, אז לוקח לי המון זמן. אז יש, אתה יודע מה, אם כבר שאלת, בואו תראה, מקור השמיני, בסדר? פסוק בתהילים, אתן כולכם מכירות את הפסוק בתהילים. יש לכם מקור שמיני בדפים שלכם? אם לא, אני אקריא את הפסוק, זה בסדר, זה פסוק קצר. לא, לא, זה בסדר, לא צריך להביא. יש פה. אוקיי. זכר לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור. כן? אלף דור, בערך כמה שנים, זה בוא נניח שדור זה 30 שנה. אלף דור, כמה שנים זה? מה? 30,000 שנה. כמה זמן העולם קיים? נו, תלמידות, כמה שנים העולם קיים? מה? כמעט 6,000 שנה. זה קצת פחות מ-30,000 שנה. למה דוד המלך מתאר את התורה כראויה להצטוות אחרי אלף דור? כן, אז יש בתנחומה, זה במקור התשיעי, רבי יוחנן בשם רבי יוסי הגלילי אומר, כן, 574 דור קיפל לקדוש ברוך הוא בשביל לתת תורה לדור המדבר. שנאמר זכר לעולם בריתו דבר ציווה לאלף דור. זאת אומרת, לכתחילה, היה ראוי לתת את התורה רק אחרי אלף דורות. למה? כדי שהמציאות בהובלת האדם, שהמציאות תתעלה, שהאדם יעבוד, והאדם יטיב את מציאותו, את מצבו המדעי, המוסרי, הרוחני, המציאותי, יטיב את כל הבחינות של חיי האדם, לאט לאט יתאפס, כל דור יוסיף עוד איזה טוב, עד שנגיע להיות ראויים לקבל את תורת אלוהים, את אותה חוכמה אלוהית עליונה של הטוב המוחלט, כי טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. היינו צריכים לחכות אלף דור. מה קרה? למה הקדוש ברוך הוא החליט לקפוץ, להקפיץ את המציאות, לדלג? בנות, תלמידות, דילוגים זה לא טוב. למה הקדוש ברוך הוא החליט לדלג? כי ראה שהמין האנושי לא Ola, מה קורה לה? היא מתדרדרת, היא נופלת, נפילה אחר נפילה. ואם הוא לא יכניס את התורה, כדי שתהיה למין האנושי אחיזה במציאות של החוכמה האלוקית, למרות שהיא עדיין מאוד מאוד רחוקה מאיתנו. אם הוא לא יכניס את החוכמה הזאת, אז המין האנושי לא יעמוד בזה. אז הוא היה כאילו מוכרח להקדים את מתן תורה. מה הנקודה פה? מה הרעיון פה? התורה היא אלוקית, היא שמיימית, היא מאוד מאוד גבוהה ורחוקה מאיתנו. זאת אומרת, עכשיו שאנחנו כן קיבלנו את התורה בדליגה, בכפה להם הר כגיגית, יש לנו עבודה של דורות להשלים את הפער הזה. יש פער בינינו לבין התורה. יש לנו המון המון עבודה לעשות כדי להתעלות מוסרית, מדעית, רוחנית, מציאותית, בטכנולוגיה, כדי שנהיו כלים ראויים לשפע אור התורה. אך היום יש פער מאוד מאוד גדול. אולי נסיים, כי יש עוד המון המון מה, רק שגירדנו את פני השטח. אני בכל זאת רוצה להקריא לכם מקור החמישי, וסיום על הקושי. בעצם זה מדרש תנחומה רבה, ותנחומה על הפסוק, אלה תולדות נוח, נוח, איש צדיק. זה מדרש, אומר אלה תולדות נוח, נוח. בוא נקרא. שלא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על התורה שבעל פה. שנאמר, על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. ואמרו חז"ל, לא כתב הקדוש ברוך הוא בתורה למען הדברים האלה, ולא בעבור הדברים האלה, ולא בגלל הדברים, אלא על פי הדברים. זוהי תורה שבעל פה. עכשיו, תקשיבו טוב למה שהמדרש אומר על תורה שבעל פה. שהיא קשה ללמוד. ויש בה צער גדול. שהיא משולה לחושך. באיזה מובן התורה היא משולה לחושך? תורה שבעל פה, משולה לחושך. מה זאת אומרת? תורה משולה לחושך? באיזה מובן חז"ל משווים את התורה לחושך? אז אני אשאל אתכם, בנות, תלמידות, בן אדם שנמצא במקום חשוך, אבל העיניים שלו מסתגלות, והוא רואה, אחרי זה באופן מאוד פתאום הוא יוצא לאור של השמש הבוהק. מה קורה לעיניים שלו? הוא לא רואה. מה, מסתנוור, יפה. זה החושך של תורה שבעל פה. זה מסנוור אותנו, זה גבוה מאיתנו, זה דורש מאמץ, בין היתר בגלל שזה ניתן טרם זמנו, בהקפצה, בדליגה. אנחנו צריכים להשלים את הפערים ועוד להתעלות כמו שהיה צורך לכתחילה להתעלות לקראת התורה. בפורים, עד פורים, היינו בשלב שהתורה נמצאת אצלנו בכפייה. בפורים התקדמנו שלב בצמיחת אחיזתנו בתורה או אחיזת התורה בנו, וקיבלנו ברצון את התורה, שגם בעיקר תורה שבעל פה, שבפורים זה החג הראשון של דרבנן, יפה. מי אמר את זה? מצוין. זה החג הראשון של הרבנן. זאת אומרת, פורים, שזה באמת מקביל לאיזה חג דיורייתא, איזה חג דיורייתא יש לנו שהוא יום אחד? שבועות, נכון? חנוכה, 8 ימים, דרבנן, מקביל לאיזה חג דיורייתא שהוא 8 ימים? מה? סוכות. סוכות עם שמיני עצרת, כן? זאת אומרת שעוד נשאר לנו צורך לחג דרבנן שיהיה מקביל לפסח. מה התוכן של שבועות ופורים? תורה, קבלת התורה, התקדמות בקבלת התורה. מה שנשאר לנו זה הצורך בחג דרבנן, גאולה, כן? אולי יום העצמאות, זה התחלת של הדרך הזאת. טוב, תלמידות, תודה רבה על הקשבה, אני מצטער שזה היה קצת מבולגן, לא השלמנו שום דבר, אבל אני מקווה שהוסיף לך משהו. תודה על הקשבה.